היי, אני רביד, ואני ממש אוהבת לדבר עם אנשים, במיוחד כאלה שאני לא מכירה. אז החלטתי לקחת את התחביב הזה שלי לדבר עם אנשים זרים, ולהביא אותם להתראיין באולפן. אז ברוכים הבאים לרביד מדברת עם זרים. טוב, אז בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב לכל מי שמקשיב לנו עכשיו. נמצא איתי היום שחר. היי שחר.
היי רביד, מה המצב?
את שחר פגשתי בגן שעשועים, ליד איזו מכללה שאין לי מושג איזו מכללה היא.
אפקה.
אז מכללת אפקה טוב לדעת. אני בכלל עשיתי בייביסיטר, וחיפשתי אנשים שיגיעו לדבר איתי, ושחר ברוב נחמדותו הסכים, והגיע לאולפן, ו-here we are. אני לא יודעת על שחר כלום. חוץ מזה שהוא ג'ינג'י, ושקוראים לו שחר.
נכון.
אז שחר, ספר לי על עצמך קצת.
אוקיי,
מי
נתחיל.
אתה? בן כמה אתה? מאיפה אוקיי. אתה?
מכמה נראה לך, סתם. אני שחר שמיר. נולדתי לפני 40 שנה בפתח תקווה. לשני הורים מקסימים. יש לי שני אחים גדולים. אחד בת 48, ואחי גדול בן 46, בניו יורק. אליו אני טס ביום חמישי, ממש עוד רגע. כן, לבקר אותו.
איזה כיף.
כן, לגמרי.
איפה בניו יורק?
במנהטן.
קול.
בטריבקה.
קול.
כן, כן. אז לא הייתי שם מאז הקורונה. הזדמנות טובה.
מהמם?
כן.
לגמרי, ומה אתה עושה בחיים?
בחיים אני עובד בהייטק, בסטארט-אפ שנקרא פיקו, אני VP מרקטינג שם. אנחנו עושים, זה סטארט-אפ שבעצם מחבר בין קבוצות ספורט לאוהדים.
מגניב לגמרי. כן. אז בואו נסביר לך מה אנחנו בעצם הולכים לעשות. אני הכנתי מבעוד מועד, בקופסה הזאת, יש פה קופסה ירוקה שאני מחזיקה, כי מי שמקשיב לנו לא רואה, ויש פה פתקים עם שאלות כלליות. והתפקיד שלך פשוט זה לפתוח שאלה, ולענות עליה.
יאללה, נשמע לי כמו תוכנית. איזה צבע מתאר הכי טוב את האישיות שלך? את רוצה לענות?
לא.
כתום, ברור, מה?
זה לא כזה ברור.
לא, אני ג'ינג'י, וזה כאילו כתום זה... זהו.
זה הצבע.
ג'ינג'י זה אופי, זה צבע, זה, יש את כל הפילוסופיה.
איך זה בא לידי ביטוי?
הג'ינג'יות?
כן, סליחה.
הרבה פעמים בעצבים, שאני נדלק מהר. אני חברותי, אני מתחבר לאנשים מהר, בקלות, באים אליי גם הרבה פעמים, מוצאים לי כל מיני דברים מוזרים.
אבל להתראיין.
בפודקאסט. זה האופי.
כתום זה אופי.
זה האופי.
פתק?
פתק. יאללה, עכשיו אני מערבב, נראה לי, קפץ לי.
זה סימן, כן, הוא קפץ פה, פתק.
קפץ מהקופסה, אנחנו ניקח אותו. מה הכי מכעיס אותך באנשים? וואי וואי, לא התכוננתי לכאלה שאלות כאלה. אבל בסדר, יש לי דווקא
תשובה. הכל פה זה הכי אובייקטיבי, וזה, אנחנו לא מכירים.
נכון, נכון, לא, מעולה. מה הכי מכעיס אותך באנשים? הרבה דברים. קודם כל אני ג'ינג'י, אז הרבה זה קרה הכעיס אותי. לא, אבל מצחוק. אני אומר, הדבר שהכי מכעיס אותי זה שאנשים שמבטיחים משהו, גם אם זה לעצמם, ולא מצליחים לעמוד בו. מחר אני אפסיק לעשן, מחר אני אתחיל לרוץ, מחר אני אפסיק לאכול, לא יודע, כל מיני דברים
כאלה. כן, גם אם זה לעצמם, אבל...
כן, גם... לא אנשים, חברים, חברים קרובים שחשוב לי ממשפחה, אנשים ש... זה מעצמם אותי שהם רוצים לעצמם יד, ואומרים, אני אעשה את זה, ומבטרים לעצמם.
למה זה מכעיס אותך כשזה לא נוגע בך?
אני חושב כי זה, אני חושב שהוא משליך את זה על עצמי, כי אני מסתכל, רגע, מה אני הייתי עושה בסיטואציה הזאת? וזה, אם אתה מציב לעצמך איזשהו יד, ואומר, אני רוצה לשנות, כנראה אתה חושב שתשנה את זה בשביל שיהיה לך טוב במה שאתה עושה, או יותר טוב ממה שאתה עושה עד היום. אז לך על זה, תעשה את זה, תנסה לפחות.
מעניין. כאילו, אני פחות מזדהה עם זה, כי אני חושבת שלי מאוד קל להזדהות עם אנשים, ו... כשלבן אדם יש קושי בלעמוד במשהו, זה כנראה יושב לו על דברים הרבה יותר עמוקים מזה, שאני לא אוכל להבין. בגלל זה אני לא כועסת. כי א', זה שלהם, זה לא שלי. ברגע שזה לא משפיע עליי,
כן.
זה לא... זה, אין לי שום רגש לזה. כן, חבל לי, בגלל שאני דואגת, אבל זה לא שלי.
כן. כמובן, אם זה בסוף משפיע עליי, באיזושהי צורה, אז כמובן שזה מרגיז. נגיד אם מישהו מבטיח לעשות איזה משהו, ואז... הוא לא עומד בדברים שלו, וזה פוגע בדברים שאני צריך לעשות, אז כמובן שזה מוסיף...
מגניב, טוב, יאללה, עוד פתק.
עוד פתק, קדימה. מה הדבר הכי שימושי שיש לך? שאלה טובה.
תודה.
זה שימושי ולא שימושי, נגיד, אני דובר ספרדית. זה לא משהו מלווה אותי, כן, ביום-יום, אבל הוא כן שימושי כשצריך את זה.
פה למדת.
בדרום אמריקה, לפני שטסתי, אחרי הצבא, טסתי לדרום אמריקה. לפני שטסתי, עשיתי איזשהו קורס כזה שייתן לי את הבסיס, ואחר כך טיילתי, נתקעתי, חזרתי אחרי שנה וחצי לארץ. חלק מהטיול, טיול סלש מגורים.
איפה טיילת וגרת?
טיילתי בכל דרום אמריקה, ובסופו של דבר גרתי באקוודור, בקיטו. זה שם, שם למדתי.
כמה זמן גרת שם?
כמעט שנה.
וואו, כן. ספר לי על זה קצת.
אח שלי הגדול, גם אחרי הצבא נסע, והוא נתקע שם איזה שנתיים וחצי, היה לו עסק מאוד גדול, ועם עוד איזה שותף ישראלי.
עסק למה?
עסק לוולט, כמו וולט.
וואלה.
ממש, וולט לפני עידן האינטרנט, עם ברושורים כאלה. זה היה ב... לדעתי 96, משהו כזה.
וואו, לפני שנולדתי.
כן, כן, זה...
אני 97.
אז משהו כזה, כן.
וואו.
כן, כן, אז זה היה ממש, הם היו עושים ברושורים כאלה, שהם חלקים בתיבות, ואנשים היו מתקשרים אליהם, אומרים, אני רוצה מהמסעדה הזאת והזאת את הזה וזה, ותהיה להם צי של קטנועים.
מטורף.
והם עושים, והם ממש וולט, כאילו.
הם צריכים לטבוע אותם. אני בעלם.
בסוף הם מכרו את זה, וזה בסדר. צריך לדאוג. אז כשאני נסעתי, איציק, שהוא היה שותף של אח שלי, הוא נשאר לחיות שם.
באקוודור.
באקוודור, בקיטו. ואני באתי, לא עלי למהר, אולי אף אחד לא חיכה לי באמת בארץ. אמרתי, יאללה, בואו נתקע פה קצת. וזהו, והייתי שם, נהניתי, נתקעתי, החלטתי שאני חוזר, וזהו. זה הסיפור על אקוודור, אבל זה היה מאוד מאוד כיף. זה היה ממליץ לכל מי שיכול לעשות את זה ולא מהר לשום מקום.
לך לאקוודור, תקים עסק.
לא חייב אקוודור, יתקע איפשהו. המדינה שהיא לא ישראל, קצת. איזה כוח על היית רוצה שיהיה לך, וואו, איזה כיף. אני יודע מה אני רוצה.
כן?
כן, ברור, לעוף.
לעוף?
כן.
אז יש לי, אני יש לי ויכוח קבוע על הדבר הזה. בעיניי הכוח על הכי טוב זה טלפורטציה.
יותר מטיסה?
יותר מטיסה.
זה אבל אותו משפחה, זה בני דודים.
נכון, אבל טלפורטציה מנצח.
כן, כי אתה מגיע יותר מהר, אבל אז אין את כל הדרך, אתה לא נהנה מהדרך. וחשוב ליהנות מהדרך, אבי.
אבל זה חוסך הרבה יותר זמן.
אבל זה אתה לא נהנה מהדרך, אתה חושב שאתה יכול לעוף מפה לניו יורק עכשיו, לעבור מעל... ערים, ואגמים, אז מה?
אתה
אף המהר, זה לא עכשיו...
אז תעשי טלפורטציה למטוס.
למטוס, לא, אבל למטוס אתה לא שולט, אתה בתוך קופסה קטנה, סגור, אתה לא יכול לראות כלום. ככה אתה אף, יכול גם באמצע להציל את העולם.
איך תציל את העולם רק אם אתה אף?
אתה שולף את האנשים מהסיטואציה.
אתה צריך גם להיות חזק.
בסדר, אתה בא מבטיסה, זה נותן לך איזשהו כוח יתרון, לא איזשהו יחסי.
אז אתה כאילו רוצה לעוף כדי, כאילו, לטיסה.
אתה יכול לעוף מקום למקום, טק, טק, אני שונא לעמוד בפקקים, שונא לנסוע ברכב, לא אוהב את זה. לטוס.
טוב, גם יש לך שיער קצר, השיער שלך לא התבלגן.
נכון, אבל אפשר לעשות קורקו, לסדר את זה.
הייתי על קורקי לדנר, עשי כל השיער, אתה מדבר.
פתק?
יאללה, פתק.
וואו, איזה שאלה. מי הגיבור או הגיבורה האישי שלך? מעניין. פעם הייתי באיזה רעיון עבודה, לפני הרבה שנים, והיה לי כזה מבחנים שעושים, שכחתי איך זה נקרא, מבחנים פסיכוטכניים כאלה, וזה. אז גם הייתה שאלה כזאת דומה, ואני חושב שאני אשאר עם התשובה, זה היה לפני איזה 20 ומשהו, לא, לפני איזה 15 שנה בערך, שעניתי לשאלה הזאת, ובזמנו זה היה שמעון פרס.
וואלה.
כן, כן, הרגשתי שאז הייתה תקופה שאחרי רצח רבין, והרגשתי שפרס הוא בעצם כזה ממשיך את הדרך של רבין, ולא מוותר על האידיאולוגיה שלו, ולא משנה מה קורה, הוא הולך בדרך שלו וממשיך את מה שהוא מאמין בו, לא משנה אם נכנסים בו או לא נכנסים בו, זו הייתה מאוד, תקופה מאוד מאוד קשה, ואני הרחתי אותו מאוד על הדבר הזה, על הרצון להתמיד באמונה שלך, באידיאולוגיה שלך, לא משנה מה אחרים אומרים.
באיפה זה נוגע בך? כאילו למה?
למה? כי אני חושב שגם לי באיזשהו מקום יש לי, גם בדברים שעברתי בחיים, והחלטות שלקחתי בחיים, בסופו של דבר בחרתי את הדרך שלי, וגם אם הייתי במקומות שהם יכולים להיות יותר נוחים, החלטתי לפעמים לעזוב וללכת לכיוון אחר, כי הרגשתי שזה יותר נכון, יותר נעים לי, או עושה לי יותר שמח, או יותר טוב בחיים. לא סיפרתי, אבל אני נשוי, יש לי שתי ילדות גדולות. באיזשהו שלב, אחרי שהתחתנו, עברנו אשתי מבקעת הירדן, ואבא שלה בנה בית אריזה מאוד מאוד גדול, ואמר לי, בוא, קח, תנהל את הבית אריזה, תהיה שותף, תעשה מה שאתה רוצה שם, שזה על פניו מאוד נוח. הייתי אז בן 27, 8, התחלה טובה לחיים, הרבה פוטנציאל, ובאמת הייתי שם משהו כמו 3 שנים, הקמתי עם עוד מישהו שהיה שותף בבית אריזה, הקמנו אותו ובנינו אותו ועשינו הכל מאפס, למדנו וחיזקנו אותו, ואז בשביל שלב החלטתי שזה לא מעניין אותי יותר, ולא בא לי על זה יותר, למרות שיש שם הרבה כסף, הרבה מקום להתפתח ולעשות מה שאתה רוצה, וחזרתי לעולם שאני כן יותר אוהב, או חשבתי שאני יותר אוהב באותה תקופה, זה עולם הייטק. זה עשה לי טוב, ולכאורה זה היה נכון, זה היה מהלך נכון שהוא מפחיד, אתה עוזב כזה דבר עכשיו, והולך להרפתקה שאתה לא יודע מה יצא, אבל החלטתי ללכת על הדרך שלי, ולהחליט שאני הולך עם מה שאני אוהב.
ובמקומות האלה אתה מזדהה ל...
איפשהו כן. כן, איפשהו כן. אתה יודע, רשמתי את זה לפני שהכרתי את כל מה שאני הולך לעבור, אז...
כן.
אז אני חושב שאיפשהו כן, שזה...
זה דמות שמלווה אותך כזה.
כן, זה בדיוק.
מאחורה כזה.
כן, כן.
מגניב. לגמרי. טוב, יאללה, עוד פתק.
עוד פתק, קדימה. יאללה. על מה אתה מודה? אני מודה על החיים שלי, על מה שיש לי היום. אני חושב שהיום אני במקום, הוא מקום קשה, כי אני באיזשהו מאבק עם עצמי, אבל...
איזה מאבק?
מאבק של רצון להצליח יותר, רצון לעשות דברים יותר טוב, רצון של המשפחה שלי יהיה הרבה יותר טוב. אתה יודע, יש בחיים כל מיני סיטואציות ותחנות שאתה עובר בחיים, ואז אתה מנתח אותם, מצליח למצוא את הפתרון, ועובר הלאה לסיטואציה הבאה. אז היום אני באיזשהו שלב של... מנתח את הסיטואציה שאני נמצא בה, כי אני כן רוצה שיהיה יותר טוב, אבל בסופו של דבר אני במקום מאוד טוב.
טפו, טפו, טפו. אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת, כי אני חושבת שברגע שאנחנו נכנסים למוד של הודיה, אנחנו מעריכים יותר, אבל זה גם מכניס הרבה לפרופורציה. היה לי איזה חבר שבדיוק נהרס לו האוטו, ואמרתי לו, שמע, תגיד תודה שהיה לך אוטו להרוס, שהוא עבר תאונה, נכנסו בו וזה, וזה היה בדיוק לפני טיסה לחול, ואמרתי לו, סבבה, כאילו לא נרס לך טיול לחול, אתה יכול לטוס, לא קרה לך כלום, זה רק האוטו, וכן, זה כאב ראש, וזה בסה, וזה יגביל עכשיו יותר את החיים שלך, אבל
איזה
כיף. כן, איזה כיף שיש לך את כל שאר הדברים, ואז הוא כזה אמר לי, וואי, רביד, נכון, תודה. אני מאוד מאמינה באנרגיה שאנחנו כזה מביאים, אז ברגע שאתה במוד של הודיה ולהגיד תודה על מה שיש לי, זה מקרין החוצה, ואתה מסתכל על החיים באור אחר טיפה.
אני מרגיש את זה גם על עצמי, שבימים שאני באנרגיות טובות, תפסו אותי מה שיש ויוצא לרחוב, אז כאילו הרחוב יותר מחייך אליך, יותר...
לגמרי.
פתאום מישהו זורק איזה מילה, אז זה כזה מצחיק, ומסתדרים יותר טוב, אבל ביום אתה באנרגיה כזאת של, איך, זה למה זה ככה וככה וככה וככה, זה הכל כזה אפור.
אני חושבת שברגע שאתה מבין גם את הנקודה הזאת שאמרת, אז אתה יכול יותר להבין אנשים אחרים.
כן.
שזה לא, זה כנראה, אם נגיד, לא יודעת, נגיד הרבה פעמים שיש טוקבקיסטים, שכותבים כאילו דברים מגעילים לאנשים שלא מכירים, גם אם הם מפורסמים וגם אם לא. זה כנראה, כאילו, אני לא חושבת שמישהו שטוב לו בחיים, קם יום אחד בבוקר, אומר, מתחיל לקלל ולהוציא את כל האנרגיה הרעה הזאת על אנשים.
כאילו, לפעמים בצד השני יש אנשים שהם עובר עליהם משהו, ואנחנו צריכים להבין ולראות מה, לעשות להבין מה קורה.
ואז להגיד להם, להגיד תודה על מה שיש.
זה תמיד. יאללה, עוד פתק.
עוד פתק.
יאללה. תן לי טיפ לדייט מנצח. Oh. וואו, כמה זמן לא עשיתי דייטים.
בסדר?
וואו. טוב, תשמעי, קודם כל,
אני רושמת, דייטים, רגע.
קודם כל, כשאני עשיתי דייטים, אז לא היו אפליקציות. זה הכל היה אולד פשן.
לא הפסדת.
לא הפסדתי, אה?
בכלל לא.
אני רואה מה קורה.
יותר כיף בריא לייף.
תהיית. תבואי עם מה שאת, בלי המשחקים האלה של אני אסתיר את זה, ואחר כך זה, או אני... תבואי, וחופשיות, עם חיוך, תמיד טוב כשנפגשים, אז קודם כל לתת חיוך, אולי גם איזו שיקה קטנה ללכי, זה תמיד שובר, נגיד...
דייט ראשון?
אז יפה, אז בארגנטינה, אתה בא ואתה פוגש כל בן, גם אם זה גבר או אישה, דבר ראשון תניחה נשיקה ללכי, ככה זה.
וואלה.
זה המנהג שלהם, זה מקובל, כמו ללחוץ יד, הם באים ונותנים לך נשיקה. ויש פה איזה משהו שהוא שובר את הקרח.
אתה זוכר את הדייט הראשון שלך עם אשתך?
כן. בטר שאני זוכר. כשאני עברתי לתל אביב, עברתי עם חבר קרוב, וחיפשנו שותפה, או שותף, לא יודע אפילו איך מצאנו את זה, לא, אולי ביד 2, לא יודע מה היה.
הייתה שותפה שלך?
לא, היא לא הייתה שותפה. מצאנו איזושהי שותפה, שהצטרפה אלינו לדירה, ולירון למדה איתה בתואר. הם היו חברות קרובות, הייתה באה אלינו הרבה, ככה, פשוט, אז יום אחד חזרתי לדירה, הייתה שם, ישבנו, דיברנו, איזה, לא יודע, 4 שעות נראה לי.
זה היה כזה, דייט לא דייט כזה.
כן.
דייט לא רשמי.
כן, 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 ממש ככה.
על יין כזה?
לא, אפילו לא היה שם יין. זה היה כזה סטרייט פורוורד, חפירות לתוך הלילה כזה.
מהמם. מהמם ממש. אני מתה לסדר השותפים שלי. כאילו, אחד בזוגיות, אני מתה לסדר לשני, אבל הוא לא...
לא, לא בעניין.
תזרום איתי. הוא אומר, בטוח הם מקשיבו לזה, אבל אני לא יודעת אם הם יגיעו עד לכאן. זה מסר סודי, רק שתדע.
אוקיי. רגע, זה היה טיפ טוב?
אני אגיד לך אחר כך.
אחר כך, תספרי לי מה היה.
סמס לך.
סבבה.
עבד!
הצלחנו. יאללה, עוד פתק.
עוד פתק.
יאללה. איך היית רוצה למות? בזדות, בשקט, בסביבה טובה. שיזכרו אותי.
לא ללכת לישון.
לא ללכת לישון.
ולא לקום.
אבל לא מחר. כאילו עוד כמה שנים.
טובות.
כן.
ושיזכרו אותך.
ושיזכרו אותי.
לטובה. כי יכולים, כאילו היטלר.
נכון, אבל זוכרים אותו. זה גם כאילו, יש כאילו איזה מחשבה כזאת לפעמים. שאולי אם לא, אז אני צריך לעשות איזה משהו כזה. שלא יהיה אחר כך שמש נגדי ראיות לבית משפט או משהו. לא, ממש לא שם.
בדרך לפה באוטובוס קראתי איזה משהו, איזה תחקיר שעשו על ניל פטריק הריס, על כל הדברים כאילו שעשה מאיזה גיל 3, והייתי כזה, וואו, אותו יזכרו.
אז אני גם קצת, אני חושב איפשהו, זה גם חלק מהניתוח הפנימי של השנה האחרונה, זה גם אולי קורונה, וגם גיל 40 שפתאום הגיע אליי במקרה, ולא התכוננתי. אז זה מחשבות של האם אני במקום שרציתי להיות, שדמיינתי לפני 20 שנה, וכאילו 20 שנה זה גיל 20 כבר, אז, ואז אני אומר, וואי, אני בן 40, זה גיל, הכל כזה. עוד פתק.
עוד פתק.
מה הזיכרון הכי יקר שלך? זה קל. אני עוד ריאל מדריד, וגם הקמתי את מועדון אוהדים של ריאל מדריד בישראל, בשיתוף המועדון בספרד, ואחד הזיכרונות הגדולים, אני חושב שלי, וכנראה של כל אוהד ריאל מדריד, בעולם הדסימה, אליפות, ה-Champions League, מספר 10 שריאל מדריד זכתה, הייתה מאוד מאוד דרמטית, בערך עשור ניסו להשיג את הלזכות בגביע, ואז שהגיע ב-2014 היה דרבי נגד אתלטיקו מדריד, אתלטיקו הובילו 1-0 עד דקה 92-48, הרימו קרן, סרחיו רמוס נגח, שבו 1-1, הערכה, 4-1 בסוף, נפנו גביע. והגול הזה, בדקה 92-98, זה הצמרמורת הכי גדולה, שגם היום אני רואה את זה, זה התרגשות שאין כמוה. אז זה אחד הזיכרונות
החזקים. איפה צפית במשחק?
הייתי אצל חבר, חבר עם עוד חברים.
ארגנתם ערב כזה?
כן, ערב גברים כזה, עם בשר ואלכוהול.
מה היה קורה אם הם היו מפסידים?
וואי, וואי. הייתי, לא מדבר איזה שבוע נגיד.
באמת?
כזה, כאן.
וואו.
משהו כזה, כאן.
אז איך היית בשבוע אחרי שהם זכו?
וואו, אופוריה.
וואלה, זה ממש מעניין. כאילו זה עולם שלא קרוב אליי בשביל צורה. הייתי אולי באיזה משחק כדורגל אחד עם איזה אקס של אחותי, שהוא לקח את שתינו באיזה גיל 14, משהו כזה. לא, אף פעם לא גם הבנתי את החיבור הזה, זה מעניין.
תדעת, אומרים שכדורגל זה דת, איפשהו. אז אנשים הולכים אחרי זה כמו דת, עם עיניים עצומות או לא, כל אחד בוחר את מה שהוא אוהב, את הקבוצה שלו, את השחקן שלו, את משהו זה, אבל בסופו של דבר זה משהו שהוא גם מחבר בין הרבה מאוד אנשים. אחד מהמטרות שהצבנו לעצמנו במועדון הועדים של ריאל מדריד זה, אנחנו אומרים כדורגל מחבר בין אנשים שונים, זאת אומרת, אחד יכול להיות ימני, אחד יכול להיות דעות שמאל, אחד יהודי, אחד ערבי, אבל בסופו של דבר, כולם אוהדים את ריאל מדריד, אז ברגע שיהיה גול, אתה לא שואל, מה הדעות הפוליטיות שלך, או מה אתה מאמין בו, קופצים אחד על השני. אי אפשר להתעלם מזה, שכל כך הרבה אנשים אוהבים ונהנים מזה, אז כנראה שיש משהו, משהו קסם. צריך להיות בתוך זה.
איך הגעת לשם? ולמה דווקא ריאל?
בכדורגל אני מגיל כלום משחק כדורגל, אם זה בשכונה, אחר כך בכיתה ג' התחלתי לשחק באופן מקצועי, במכבי פתח תקווה, עד גיל 17, שיחקתי ממש, כאילו, 3 אימונים בשבוע, משחק בשבת, זה היה בערך החיים שלי, כן. כל הזמן הייתי סביב הכדורגל, וריאל, לא יודע, האמת, תמיד עקבתי, ואיפשהו זה תפס אותי, לא, אני לא יודע להגיד, אני מנסה גם לחשוב למה הם דווקא, אבל...
מגניב, מעניין ממש.
הופ, זה שקפץ. מה היה הכללה האהובה לך?
או.
סמק.
וואו, כללה מעולה.
כן, תמיד בורח לי.
סמק, גם...
נכון, זה היה כאילו ממש את ה...
כי גם תמיד אפשר לשחק עם זה.
נכון, סמק, יש קיצור, קוסמק זה כאילו שאתה הולך על כל הזה, וסמק זה כזה מהיר כזה, קיצור, זה טוב. אז אורי, תמיד, אורי הקטנה שלי, תמיד היא...
בת כמה היא?
9. אז היא תמיד, אני נפלטתי, אז היא כזה מסתכל, אז אתה מקלל, אה?
אני זוכרת שטיילתי בתל אביב עם חבר שהכרתי בתגלית.
אוקיי.
כזה, הוא לא דובר עברית מן הסתם, ולימדתי אותו, תקלות, הוא היה לנו ויכוח על סמק לעומת, נראה לי, פאק.
אוקיי.
הוא אמר שפאק יותר טוב מסמק.
פאק?
אבל זה לא נכון. לסמק, א', יש יותר רגש.
נכון.
זה אסלי כזה.
אבל אתה צריך אולי להיות מפה, מהאזור שלנו, בשביל להבין את זה. אם הוא מתגלית, אז הוא לא מפה.
נכון, אבל עדיין.
פאק זה כאילו יותר זה.
כן, זה מאוד אמריקאי, אבל פאק זה כזה, אין פה את הערים, אין לי את המשחק.
נכון, אין את הקיצורים, את הזה, הערכה.
ואז אמרתי לו, לא, אפשר להגיד, סם, אמ, 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 אמ. ואני צריכה לעשות בהתחלה של הפרק הזה, PG-13 כזה. לא להשמיע ליד הילדים.
זה אחרון, רביד.
אומייגאד.
איזה דבר אתה ממש רוצה לעשות, אך עדיין לא עשית ולמה, נראה לי גם... שאלה כזה לסיים, ואז היא יחשוב, למה לא עשית את זה עדיין? זה אפס.
לוזר.
טוב, יש לי הרבה דברים, ונגן גיטרה תמיד רציתי ללמוד, ולא עשיתי את זה, כי בצבא, רק אחרי כמה שאני הבנתי, בצבא ניסיתי, וזה לא הלך לי, ואז הבנתי שיש ימין ושמאל בגיטרה, ואני שמאלי. ואחד לא אמר לי את זה. אז זה פשוט זה... ורק אחרי כמה שאני הבנתי את זה, ואז כאילו החיים עצמם וזה, אז כבר הפסקתי עם זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה יחזור.
אולי, אז נגמרו לנו השאלות.
וואו, איזה בסה.
כן, היה כיף.
וואו, שהיה גדול.
ואם אהבתם את הפרק, בואו להראות קצת אהבה בעמוד האינסטגרם של הפודקאסט. אני יותר מאשמח לדבר איתכם ולשמוע מה חשבתם. הלינק נמצא בתיבת המידע. ועל הדרך, אל תשכחו לדרג אותנו ולשתף מישהו שגם יכול לאהוב. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.